פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דייוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ואוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
בוקר טוב ימית, בוקר טוב יגאל, שאני שמח.
בוקר טוב, שאני שמח.
בוקר טוב, שאני שמח לכולנו.
איזה כיף להיות בהרכב מחוזק.
כן, אמרנו מקודם, מקומבינה הפכנו למוסד אמיתי, פודקאסט שהוא מוסד אפילו.
כן, אני לפני שהתחתנתי שהיו לוחצים, שואלים אותי מה קורה עם חתונה, הייתי אומר שנישואין זה מוסד מצוין, וכשאני אצטרך למצוא את עצמי במוסד, אני ממליץ לעצמי את המוסד הזה. שירי, סליחה.
אני ממליץ לעצמי מוסד מסוג אחר, אבל נדבר על זה בהזדמנות אחרת. אולי סגור יותר, אבל לא משנה, לא...
נישואין זה מוסד סגור. יגאל, אתה רצית, כתבת לי השבוע על איזשהו שיר שרצית שנדבר עליו, ואז אמרנו, אם כבר לדבר, אז בוא נקליט את זה.
מצוין, אז בוא נשמע קודם את השיר, ואז אני חלקים ממנו, ואז אני אסביר ונדבר עליו.
יאללה, אז נקשיב לפחות לדקה הראשונה, זה מתחיל בלחן של כמה שניות, ומי שלא מזהה, לא נורא. אתם שומעים את המוזיקה, נכון?
מתי בכלל קיבלתי את עצמי? מתי למדתי או הקשבתי, רק הזנחתי את עצמי? כמה התגוננתי, התלוננתי, התחשבנתי. הסתכלתי במראה והתעצבנתי. אובססיבי לפגמים שבי. תמיד רואה את השלדים, את הצדדים הלא טובים שבי. חלומות מפוספסים, רגשות מסוכסכים. גדלנו דור של מצוספחים, לא יפים, לא מוצלחים. ולמה מי בפנים אני לא מרגיש טוב? שאני עזוי ואני דפוק, אני לא מספיק טוב. אף פעם לא רגוע, אף פעם אין לי נחת. אף פעם לא עוצר ומקבל את עצמי, ככה.
פתחתי באמצע משפט של רביד, אז הוא יסלח לנו, אני אשים כמובן לינק לשיר השלם אחר כך. אני חושב שהעברנו את המסר של השיר, את הבסיס שלו, נכון יגאל?
העברנו את המסר בצורה נפלאה, ובסופו של דבר, CBT זה תרגול. ולהקשיב לשיר הזה, ואם נקשיב לו בצורה מאוד מאוד טובה, אנחנו נבין שיש פה מחשבות אוטומטיות שליליות, או מחשבות שליליות שיש לי לגבי עצמי, ומצד שני, יש את המחשבות המתקנות, מותר לי את עצמי לאהוב. ואני חושב שעצם הקולות והמילים שיש כמעט לכולנו, שהם מבקרים אותנו ומנמיכים אותנו, ועצם העובדה שאנחנו בעצם יכולים להבין שאנחנו יכולים לענות למחשבות האלה ולהגיד לעצמנו מילים שונות שבעצם עוזרות לנו לבנות דרך ולחמול על עצמנו, השיר הזה באמת עושה עבודה נפלאה, והוא CBT לגמרי, הוא CBT לגמרי, כנראה היא שלמד CBT או עבר טיפול CBT או משהו כזה.
כן, אולי מי שכתב, אולי מי ששר, כנראה ששניהם מושפעים מהיתרון. אני חושב שזה כיף נורא להיות אומן, ואני מה זה מצטער שאין לי את הכישרון הזה, כי זה באמת הזדמנות לתת לעולם לטעום ממה שאתה מרגיש ולהוציא את זה. ואנחנו צריכים להקליט פודקאסטים ולדבר ולשעמם את עצמנו, או לעניין את עצמנו, אני לא יודע, כדי למצוא דרך להגיד את הדברים האלה. להברר את המחשבות ואת הרגשות האלה.
לגמרי. אבל עדיין אני חושב שצריך גם וגם. אני הרבה פעמים בטיפולים גם מעלה סרטוני יוטיוב, גם נותן לאנשים לשמוע שירים, יש עוד שיר שאני אוהב להשתמש בו, שהוא דווקא בא מהמופע החבובות Put on the Ducky, של להוריד, ובעצם עצם השימוש במוזיקה, או במטאפורות, או בסיפור, או בסרטון, או בסרט, ככלי טיפולי, זה דבר מאוד מאוד חשוב. ואני ממליץ גם למטפלים וגם מטופלים, באמת, השיר הזה הוא באמת תרפויטי, כי אם אתה תקשיב לו כמה פעמים, אתה תראה בעצם, תזהה את טעויות החשיבה שלך.
למה אתה מתכוון אם? אני מציג המון סרטונים, או שולח המון סרטונים למטופלים שלי, זה בדרך כלל כאלה שימית שיתפה אותי.
כן, נכון, זה גם אני מאוד מתחברת לזה, אני גם בעד להציג, להראות סרטונים, שירים, בדרך אגב גם הם שולחים לי, לא רק אני להם.
זהו, להעלית פה על משהו מאוד מאוד חשוב, אני חושב שאולי יהיה כדאי להרחיב את זה, באמת להפעיל את האדם שאיתנו בקליניקה המטופל, כדי לעזור לעצמו ולקדם את התהליך.
הם יודעים למצוא חומרים טוב, אני שולח אותם ליוטיוב, והם בעצם מוצאים הרבה פעמים חומרים, זה חלק משיעורי הבית, אז זה גם דברים שמתחברים אליהם ועוזרים להם. ברשותכם, הייתי רוצה לעשות כמה פינג פונגים לגבי חלק מהמילים של השיר, אם זה מתאים לכם. ואני אעשה משחקון קצר, בסדר? ואני משפט, ואתם תנסו לזהות את עיוותי החשיבה. מתי בכלל קיבלתי את עצמי? מתי למדתי או הקשבתי? רק הזנחתי את עצמי? כמה התגוננתי, התלוננתי, התחשבנתי? איזה עיוותי חשיבה בעצם אנחנו מזהים במשפטים האלה?
אני מזהה הכל או כלום.
הכל או כלום, כן, מה עוד?
אני מזהה חייל מוכרח צריך, כי זו שאלה רטורית.
נכון, מה עוד יש לנו פה?
מה היה עוד פעם המשפט? מתי, איפה, מתי?
בכלל קיבלתי את עצמי, מתי למדתי או הקשבתי, רק הזנחתי את עצמי, כמה התגוננתי, התלוננתי, התחשבנתי.
אולי קצת הכללה.
יש פה הכללות, יש פה חשיבה של שחור ולבן. אני רואה פה גם סוג של הרבה האשמה עצמית. בסדר? האשמה עצמית.
וואלה, האשמה עצמית. האשמה עצמית וחייב מוכרח צריך בהקשר הזה, כן, ממש בני זוג.
אז אנחנו רואים שהמחשבות השליליות שלנו הם חסרי חמלה, הם מלכות אותנו. הסתכלתי במראה והתעצבנתי, אובססיבי לבקבים שלי, תמיד רואה את השלדים, את הצדדים הלא טובים שבי. בסדר? אז עוד פעם, אתם רואים את כמות עיוותי החשיבה, ואנחנו בעצם מבינים ש אני רק מחפש את השלילי, אני רק מחפש את השלילי בעצמי, ואני מסתכל על עצמי בצורה מאוד מאוד מאשימה ולא חומלת.
שהכל קורס, האגו אוף דורס, שרק קורס לנו.
וזה באמת מילים מעולם של ערך עצמי מאוד מאוד נמוך. חלומות מפוספסים, רגשות מסוכסכים, בסדר, חשיבה רגשית, רגשות שמסוכסכים.
מסננת שלילית.
מסננת שלילית לגמרי. עכשיו פה זה אחלה, גדלנו דור של מתוסבכים, בסדר? איזה עיוות חשיבה מאוד משמעותי אנחנו רואים פה, גדלנו דור של
מתוסבכים. שמעת האחר.
גם, שמע עצמי, אתה שמעת האחר, ותיוג עצמי.
הכללה.
נכון, סליחה, מה אמרת?
הכללה ותיוג.
הכללה.
תיוג, יש פה תיוג, הוא שם על עצמם פתק מקולקל, כל הדור, לא רק אני מקולקל, גם כל הדור מקולקל. לא יפים, לא מוצלחים. בסדר, לא יפים, לא מוצלחים, זה מילים מאוד מאוד קשות, אבל אנחנו אומרים את זה לעצמנו בצורה מאוד מאוד נפוצה. ולמה מבפנים אני לא מרגיש טוב? בסדר? ובסופו של דבר, זו גם חשיבה רגשית, והתוצאה של כל המילים האלה שאני אומר, זה סבל. בסדר, אני מבפנים אני לא מרגיש טוב, כי אני חושב את המחשבות השליליות האלה, המלכות, אני באמת סובל, רע לי. אני מרגיש חסר ערך, חסר משמעות, זה מילים ממש של חוסר חוסר משמעות.
קיבלנו משוב, קיבלנו משוב, הזכרת לי, קיבלנו משוב על הפרק הקודם ממאזין או צופה, אני לא יודע באיזה מדיה הוא נחשף לפרק, על התבלין של הסבל שהזכרת לי כרגע.
כן, כן, התבלין של הסבל.
ועל חברת האמה.
ושוב, תיוג עצמי. הוא לא מרגיש טוב, עכשיו הנה, אני הזוי, אני דפוק, אני לא מספיק טוב, פה ממש אנחנו יורדים לרמה של אמונות היסוד, בסדר, ממש, אני הזוי, אני דפוק, אני לא מספיק טוב, אני לא מספיק טוב, זה דבר שהוא מאוד 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 נפוץ, אצל כל האנשים שאנחנו שומעים אלינו לטיפול ויש להם חרדה, כי זה בעצם שאני מרגיש שאני לא מספיק טוב. למה אני בחרדה? בגלל שאני לא מספיק טוב ואני הזוי ואני דפוק. אם תהיה לי תקלה אני לא אוכל להתמודד איתה, כי אין לי כלים להתמודד עם תקלה עתידית, אז לכן אני בחרדה. ולכן עצם זה של האמונה שאני לא מספיק טוב באופן אוטומטית קשורה לחרדה, בסדר? אף פעם לא רגוע, אף פעם אין לי נחת, בסדר? זה הכללות, אין דבר כזה, כי כולנו יודעים שזה לא נכון, אבל זה דברים מאוד מאוד קשים. אני מוצא את עצמי חושב את המילים האלה לעצמי. אף פעם לא עוצר ומקבל את עצמי ככה. בסדר? זה גם האשמה עצמית, בסדר? כאילו אני חייב לקבל את עצמי ככה. אני חייב לעצור ולקבל את עצמי. גם הפתרון הוא האשמה עצמית. בדיוק, בדיוק כמו שאני ככה זה טוב. בסדר? ופה אנחנו כבר מדברים על...
פה אנחנו מדברים מחשבות חלופיות.
על מחשבות חלופיות, וזה הפזמון, עושה את זה נורא נורא יפה. בדיוק, בדיוק כמו שאני ככה זה טוב. זה כבר חמלה. כי אני לא יכול לשנות, זה מצל סיפק. בסדר, אנחנו מדברים על הרבה משפטים שעונים על זה. שאני שלם ולא חסר בי דבר, ומותר לי אותי לאהוב. עכשיו, זה נקודה סופר חשובה. כי אחד מהכלים שהכי עוזרים לנו להתקדם, לבנות ערך, זה אותי לאהוב, לאהוב את עצמנו. אנשים פשוט שוכחים לאהוב את עצמם. ומותר לי אותי לאהוב, זה קטע שהוא מאוד מאוד נגע לליבי, ואני מזכיר לעצמי, שמותר לי את עצמי לאהוב, וזה נורא נורא חזק. אני מאוד אוהב את הנקודה הזאת. כי אנחנו מיליון פעמים שוכחים, אנחנו בתוך ה... אני עזוי, אני דפוק, אני לא מספיק טוב, אף פעם לא רגוע, אף פעם אין לי נחת, אף אחד לא אוהב אדם כזה. אני גם דור דפוק. בסדר? איך אפשר... כל הדור שלי דפוק, אני גם לא אוהב את עצמי, לא אוהב את כל הדור שלי. אבל פתאום אני אומר, רגע, רגע, בוא נעצור. מותר לי אותי לאהוב. וזה מנטרה. מותר לי אותי לאהוב, זה פשוט מנטרה. ובגלל זה השיר הזה, אני שומע אותו המון דרך אגב. אני שומע אותו המון ברוק, הוא נוגע בי בצורה... עכשיו אנחנו חוזרים. אומרים שאתה
רואים שהוא נוגע.
בבקשה, ימית.
אתה יודע שכשאתה אומר, מותר לי אותי לאהוב, לפעמים אני ככה חושבת, אם באמת אותו אדם, אתה אומר, אנחנו שוכחים לאהוב את עצמנו, אבל לפעמים אנשים מסוימים שגדלו בדרך מסוימת, לימדו אותם כל החיים שהם לא יכולים לאהוב את עצמם. שיש בהם יותר מדי פגמים, גדלו עם טראומות, עם אלבונות, עם מערכת יחסים שאולי נוקשה, ומגיל צעיר אולי גדלו ככה, גדלו. היו להם הורים שאולי אמרו אמירות, חברים, מקום עבודה שאולי לא מעריך אותם מספיק. והעניין הזה של מותר לי אותי לאהוב, זה באמת מנטרה, אני מאוד מתחברת לעניין הזה, זה מנטרה וזה גישה שאני בעצם משנה לעצמי.
אני מסכים איתך, עכשיו, כדי, ופה את אומר דבר נפלא, כדי שיהיה מותר לי את עצמי לאהוב, אני צריך להאמין שאני יכול לאהוב את עצמי. עכשיו, אם בעצם כל החיים חוויתי את כל מה שאמרת, אז לא מותר לי אותי לאהוב, וזה התהליך הטיפולי. עכשיו, מתי אני אתחיל להבין שאני יכול לאהוב את עצמי? שאני מוצא בתוך עצמי דברים שאפשר לאהוב. עכשיו, זה בא לא על ידי הלקאה לעבר, כי מה שאת אומרת זה גיוון. אין לי יכולת לשנות את העבר, אני תמיד אומר למטופלים, אם היה לי מכונת זמן, אתה היית הראשון שהיית מוכר אחת דקות בה, היית הולך חוזר אחורה, נותן נגיחה למורה הבן אלף, שאמר לפני כל הכיתה שאתה אידיוט, וריסק לך את הערך. בסדר? אבל אין לי מכונת זמן, ויכול להיות שהוא כבר מת המורה הזה. בסדר? זה לא רלוונטי. ולכן אני יכול לתקן את זה עכשיו פה. עכשיו, בסופו של דבר, בתוך התהליך של ההתנהגות, ופה העבודה שלנו היא נורא חשובה, בתוך העבודה ההתנהגותית שאני עושה, בתוך ההתמודדות שאני מתמודד, שם אני לומד שאני יכול לאהוב את עצמי, כי אני מסוגל להתמודד, עם אותם דברים שאני לא מאמין שאני יכול להתמודד איתם, והערך נמדד על ידי, הרבה על ידי, הערך נבנה על ידי העשייה. העשייה זה התמודדות, בסדר? ולהפסיק לרצות, וגם להפסיק להתמודד גם המחשבות הקשות האלה שלי. ולכן אני מותר לי את עצמי לאהוב, מתוך התהליך של הבנייה העצמית שלי, ובעצם להתחיל לבחון את אותם דברים שיש בי, שהם תפקודיים, שהם... אני אדם רגיש, אני אדם שיודע לתת אהבה, אני אוהב אדם שיודע לתת אהבה, כי חלק גדול מאוד מהאנשים שיודעים לתת אהבה, נורא קשה לי לאהוב את הילד שלי. כמעט ואין בן אדם שלא אוהב את הילד שלו. עצם זה שנותן אהבה, אז יש מה לאהוב, בסדר? כי אני יודע לתת אהבה לילד שלי, לדוגמה, ואנחנו בעצם מחפשים את אותם דוגמאות קטנות. שבעצם ישנו את אותה סכמת תכולה, ואם אני חוזר לאותם דברים שאמרת, שאני חוזר גם לשיר, למילים שלו, אני הזוי, אני דפוק, אני לא מספיק טוב, זה הקולות שאמרו לו, ההורה, המורה, הוא עצמו, ברגע שהוא נכשל, כי הוא גם אלרגי לכישלונות, הבן אדם הזה, וזה באמת בן אדם שאי אפשר לאהוב, שהוא הזוי והוא דפוק, והוא לא מספיק טוב, אבל בעצם זה לא נכון, כי הוא לפעמים הזוי, ולפעמים לא.
זה העיקר, זה העיקר, כי זה טיפה מפחיד, אם אנחנו ככה לוקחים את זה כפשוטו, אז אנחנו עלולים לחשוב שאסור לנו לחשוב את המחשבות האלה. ואם אנחנו, אם אנחנו מגיעים למסקנה הזאת, תקענו לעצמנו מקל בגלגלים. כל מחשבה היא בסדר. וקופצות לי מחשבות רעות על עצמי, וזה בסדר. ובלבד שאני תמיד מדבר על אני ועל עצמי, כאילו בסוג השיח הזה כשני חלקים שבי שיכולים לנהל דיאלוג. אז מותר לעצמי לענות למחשבות האלה. הבעיה מתחילה ונגמרת כשאני אומר לעצמי את הדברים האלה, ושותק, ועצמי שותק, ולא מתווכח, ומקבל אותם. וכשזה קורה, אז אני באמת יורד למטה. המחשבות האלה יקפצו מפעם לפעם, והן קופצות, ואם ננסה למנוע אותם, אז הם יקפצו ביתר סט. כל הרעיון הוא לענות להם. שכשאני אומר לעצמי שאני נרקומן של מבוכה, ליצן ללא מנוחה, עצמי יכול לענות לי שאני שלם ולא חסר בי דבר ומותר לי אותי לאהוב. והדו שיח הזה ביני לבין עצמי הוא זה שיעשה את השינוי, בדיוק כמו בשין.
אז אתה אומר שבעצם מותר להסכים להרגיש רגש שלילי, לא לברוח ממנו, לא להחביא אותו אפילו מאחרים.
מעצם העובדה שאסור זה עיוות חשיבה, אין דבר כזה אסור, כאילו יש, אבל לא בהקשרים האלה של השיח ביני לבין עצמי.
ולשים לב בעצם מה נעים לי, או מה אני יכול להעניק לעצמי עכשיו, או לשאול את השאלה איך אני הולכת לאהוב את עצמי על אף המחשבות עכשיו שעברו לי בראש, ושם תגיע אפילו, אתה יודע מה, עצם השאלה הזאת, מה אני הולכת לאהוב בעצמי עכשיו,
מצוין.
כבר הופכת אותי לאוהבת יותר.
מה אני יכול לאהוב בעצמי? מה הדברים הטובים שלי? עכשיו, אני רוצה גם להתקשר לדברים שאמרת, כי הוא גם כותב את זה בשיר, על העבר שלנו. אומרים שהדור שלנו בעמוק של דפיקות, דרמות של בדידות או טראומות מילדות, סוחבים על עצמנו הרבה, יותר ממה שהלב דורש. זה מדהים, אנחנו סוחבים על עצמנו הרבה יותר ממה שהלב דורש, כי הלב שלנו דורש לאהוב את עצמנו, ואנחנו לוקחים את כל העבר הזה ומעמיסים אותו על הלב, ופה אנחנו בעצם יכולים להיזכר שכל אותם אירועים שאנחנו בעצם זוכרים אותם או מקצינים אותם, כי אנחנו בעצם, אם חוזרים לליבות החשיבה של הפילטרים השלילים, אנחנו מפלטרים את האירועים החיובים מהחיים שלנו, אנחנו מתמקדים באותם דברים שאנחנו מחליטים שהם סרטו אותנו, שהם יצרו לנו טראומות, ולכן אני דפוק, הדור שלי דפוק. ופה, כשהכל קורס, האגו אוף דורס שרק הורס לנו. עכשיו, למה הכל קורס? כי אני מעמסה ענקית. עכשיו, אני רוצה גם להתייחס למשפט האגו אוף דורס, בסדר? כי אנחנו כאנשי ברנציאנים מאוד מאוד אומרים צריכים למחוק את האגו ולהיות אגולס, ואני לא מסכים עם זה, כי זה גם חייבי זה. אגו זה דבר נורא חשוב, ואני לא רוצה להלקוט את עצמי שיש לי אגו, בסדר? כי חלק מהערכה העצמית שלי היא בנויה על האגו שלי, ואני כן רוצה לקבל אותה מבחוץ. בסדר, עכשיו, אם אני אומר שאני חייב לבטל את האגו, ואני מסתובב בעולם ללא אגו, זה, 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 זה בעצם מחיר שהוא כמעט בלתי אפשרי, צריך המון המון אימון, ואני לא משוכנע שזה נכון, כי חלק ממני, את מי שאני אוהב, זה גם את האגו שלי. ואם אני בן אדם שחשוב לי להרשים, או בן אדם שחשוב לי להצליח, או בן אדם חשוב לי שאנשים יגידו עליי דברים טובים, ולא רק יתעלמו ממני, יהיו אדישים אליי, יגידו עליי דברים רעים, כמו שאני אומר לעצמי, אז אני כן רוצה לאפשר לאגו להיות שם, והאגו שלי הוא לא עוף דורס. אני לא, זה משפט, זה לדעתי מחשבה אוטומטית שלי לעיוותי חשיבה.
אתה יודע, אני מאוד מתחברת לזה בעניין הזה של אם אני מדברת על אגו, האגו גם יכול להיות טוב, אתה אומר, ויכול להיות שאני על סמך האגו שלי גם אעשה בחירות בחיים, אולי אגו במודע אני אשים גבולות במערכות יחסים למשל, או שאני אשחרר קשרים שלא מכבדים אותי, שפוגעים בי, שמקטינים אותי, ואני דווקא אבחר להקיף את עצמי באנשים שהם מכבדים אותי, אוהבים אותי, וכן מתוך הערך העצמי שאולי גידלתי, או האגו
מה
ש...
את אומרת? אני לוקח את מה ששניכם אומרים, ואני רואה בזה ויכוח מעורר, סטימולייט. כי האגו שלי הוא כן אוף דורס. אבל מי אמר שאסור שיהיה בי גם משהו שהוא אוף דורס? הוא שומר על האיזון. אני לא רוצה להיות היצור המתרפס, המתחנחן, שרק רוצה למצוא חן. לא, יצא לי חרוז, תוסיף את זה לשיר. אני רוצה להיות גם וגם. אז האגו שלי הוא כן אוף דורס, ואני רוצה לשמור אותו on the leash, ולהשתמש בו בתבונה ובמידה, ולא לתת לו לשלוט בכל תחום אחר בחיים שלי.
אז האגו הוא דורס, אבל הוא לא רק הורס לנו, בסדר? המשפט שרק הורס לנו הוא עיוות מחשבה. יש עיוותי חשיבה, בסדר? הוא לפעמים הורס ולפעמים בונה. עכשיו, פה הוא מדבר על עוד דבר מטורף לעולם שלנו, הוא מדבר על, כשאני כל הזמן נכנע לבריחות והנחות, הוא מדבר על האימנות. כי חלק גדול ממה שמשמר את החרדה או את הערך העצמי הנמוך, זה שאני נכנע לבריחות והנחות, שאני נמנע ולא מתמודד. ובעצם ברגע שאני חוזר להתמודד, גם פנימית זה התמודדות דרך אגב. גם למה אנחנו רוצים לבטל את האגו? כי אנחנו לא רוצים להתמודד איתו. למה אנחנו בורחים להאשים את עצמנו ולהלקות את עצמנו? כי זה נורא קל לשפוך את התינוק עם המים ולא להתמודד עם הטעות שעשינו. כי יכול להיות שבאמת, אני אקח דוגמאות, אשתי המסכנה, היא רוצה שאני אתלה לה וילון, ואני לא מוכן לתלות לה את הוילון, והיא נורא כועסת עלי. בסדר? כי אני נמנע ואין לי כוח. ואני יכול
לתלות... אתה מפחד שזה יצא עקום, והיא תסתכל ותגיד לי.
אני מפחד שיפגע משהו בזוגיות שלנו, שאני אתחיל לעשות דברים שהיא אומרת לי, ואז זה הסוף, כי האגו שלה ישמעת. אבל בסופו של דבר, עצם הבריחה והימנעות מלעשות משהו, היא משלמת לי, היא משלמת מחיר. אם שאני אתלה את הווילון הזה, והווילון יצא יפה, אז אני גם מרוצה בעצמי, כי עשיתי משהו, יצרתי משהו. ולכן, אדם שכל הזמן בורח ולא מתמודד, הוא מפסיק להיות יצרני. הוא לא יוצר את אותן סיטואציות שבעצם בונות אותו ומצמיחות אותו. דרך אגב, שהתמודדתי עם הבוס זה משהו יצרני, זה יצירתי, זה יצירתיות. שנמנעתי ולא התמודדתי עם הבוס וברחתי, אז אני לא יצרני, ופה אותו, כשאני מדבר על ערך עצמי, אני תמיד מדבר על מיכל, שיש בו חורים למטה, ובעצם הוא ניזון ממעיין פנימי שלי עצמי, אבל הוא גם ניזון כמובן מדברים שמגיעים מבחוץ. עכשיו, כשאני התמודדתי עם הבוץ, זה זרם פנימי לתוך מיכל הערך העצמי. עכשיו, לכולנו יש חורים במיכל הערך העצמי, זה כמו מעיין שנובע, ונשפך לים, בסדר? אותו נוזל תמיד יוצא החוצה, או שהוא עולה על גדותיו, אז אני נרקיסיסט, או שהוא כמעט ואין לו כלום, ואז אני בדיכאון קליני או בחרדה חברתית נורא נורא חמורה, שכבר לא מתפקד לחלוטין עם הפרעת אישיות, אבל אצל רוב הבני אדם זה מאוזן, ולכן ההתמודדות עם החומרים הפנימיים שלי, ההתמודדות עם דברים חיצוניים שלי, מייצרים לעצמי ערך, אבל רוב האנשים מכורים לנביאה החיצונית או לגשם או לאותם דברים שבאים מהחוץ, והם כמעט ולא מחוברים לנביאה העצמית שלהם, והמקור הכי חשוב של הנביאה העצמית זה מותר לי אותי לאהוב. זה שאני אוהב את עצמי, זה התחברתי למקור המים שלי המרכזי, בסדר? עצם האהבה, דרך אגב, שהילד שלי אוהב אותי, שאשתי אוהבת אותי, אחרי שתלית לתבילון כמובן, זה תמיד בתנאים, אז זה גם ממלא את הנושא של הערך העצמי.
איך נגמר השיר?
עוד לא הגענו, רגע, יש עוד הרבה דברים שאני רוצה לדבר עליהם. אבל נגיע לסוף.
אתה יודע, יגאל, אני רואה את הקערה הזאת שתיארת עם האחורים, כשאתה מתמודד, או כשאתה אוהב את עצמך, או כשאתה מתמודד עם הבוס, אז בעצם אני רואה את זה כאיתום.
נכון,
זאת אומרת,
נכון,
אנחנו,
כי הבוס
כלי.
שואב לי ערך, כי כל פעם שהוא משפיל אותי מול העובדים, הוא שלא נותן לי את ההעלאה שמגיע לי, אז הוא מוריד לי ערך, ועצם זה שהתמודדתי איתו זה גם חומר איתום, וזה סותם את אחד מאחורים, יבוא חור חדש אחר כך, בסדר? כי אחר כך...
ואפרופו מינון נכון של האגו, הוא זה שמאפשר לי להתמודד עם הבוס. בהיעדר אגו לגמרי אני ארצה, ועודף אגו אני אריב.
אם אני עודף אגו, אני אריב, נכון, וכולנו חיים על... עכשיו, זה טוב לריב לפעמים, וזה טוב לרצות לפעמים, ופה אנחנו חוזרים דווקא לדבר שאני חייב אצל ברנס, זה יחסות הבחירה. כי אני לא חייב להגיב באוטומט תמיד אותו דבר. אני יכול לפעמים לריב, וללך לבוס ולשפוך, נסכן הבוס, אבל הפכנו אותו כרגע למטאפורה שאנחנו לומדים ממנה, זה לא הכל קשור לבוס, כמובן, אל תבינו, אנחנו לא פודקאסט לעובדים ומנהלים. אבל אני יכול להפוך על הבוס שולחן, או להעמיד את הילד שלי במקום, הוא ממש ממש מתחצף, בצורה אפילו קצת אגרסיבית, ואני יכול לפעמים לרצות אותו, אני לא תמיד צריך להגיד לילד שלי, בשעה 9 נכבה המחשב, אתה הולך לישון, אם לא שבוע שלם אני לא מדבר איתך, לא, בסדר, אני יכול להגיד לו את זה, או שנוקח את המחשב עכשיו ולא הולך אותו חודש, אני יכול לתת לו לעשות פעל של חצי שעה, 42 דקות, לתת לו לרצות אותו קצת, ואז נשים לו את הגבול, בסדר? וגם אם פעם אחת אני אתן לו לילה שלם לשחק במחשב, לא יקרה שום דבר. אם זה יהיה כל יום, זה לא טוב. אבל, ומצד שני, אם הוא כבר הגזים, אז אני כן יכול להיכנס בה עם אמא שלו, בסדר? ולכן המנעד, האדם התפקודי, יש לו מנעד של מי הריצוי, שאז אני לגמרי מבטל את האגו שלי, עד להיכנס בה עם אמא שלו. עכשיו, אני לא אומר שצריך להיכנס בה עם אמא של מישהו ולהעליב אותו ולחוס עליו, אבל לפעמים זה גם מטלטל עם זה הזה, אבל אני לא אומר שצריך לרצות, ולא לתת לזה לישון אף פעם. אז פה הבחירה הזאת היא מאוד מאוד חשובה.
אני חושב שאתה בבסיס, אני חושב שנגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה, שהיא זכות הבחירה, שהולכת מהמון כיוונים ומגיעה מתחום הפסיכולוגיה אינדיבידואלית ומהמון מקומות, גם ברנס כמו שאתה אומר, וזה יכול ללכת לכאן ולשם, וזה יכול ללכת על הקצוות, וזה יכול ללכת במרכז, ובלבד שהבחירה היא בחירה מושכלת. ואם היא לא הייתה מושכלת, וזה היה אוטומט שלי והוא לא הצליח, אני יכול לתקן.
אנחנו אומרים את אותו דבר, והכי חשוב, גם אם פישלתי או רציתי או התפרצתי, לא להאשים את עצמי. בסדר, אני בן אדם. וגם אם זה לא יצא טוב ועשיתי טעות, לא נחזור למילים של השיר שאני דפוק.
זה כמו לבחור אורח חיים בריא.
נכון.
זה חלק ממנו, זה גם לאהוב את עצמי, אבל יש לי גם לפעמים בדרך אני יכולה לפשל קצת, לאכול איזה בורקס.
ברור, פרופו בורקס.
לא הבנתי את הדוגמה.
אורח חיים בריא זה עניין של בחירה.
לא, יש פה שני חולי בורקס, לא הבנתי את הדוגמה.
אני רוצה להמשיך, יש פה דבר, אני דבר והיפוכו, שצריך לשתוק צורח, שצריך לפרוק שותק, ושוב, זה בדיוק מה שדיברנו לפני רגע, בסדר? ואני מאשים את עצמי, הצריכיזם הזה, החייביזם הזה, או מתגונן כמו דפקט, חסר ביטחון ולא מתאפק, אני דפקט, חסר ביטחון, שוב, יש לנו פה הנחת יסוד שלילית, בסדר, בגלל שאני חסר ביטחון, אני דפקט, מי ששלם, עכשיו פה אומר, וזה כבר תשובות, מי ששלם עם עצמו לא חייב להיות צודק, בסדר? כי הצדק זה חייביזם, עכשיו אם אני שלם עם עצמי ומקבל את עצמי, אז אני לא חייב להיות צודק, בסדר? וזה גם יכול להיות מחשבה מלכה, ופה זה דבר נורא נורא מבלבל, כי מי ששלם עם עצמו לא חייב להיות צודק. אז אני יכול לראות את זה כהנחת יסוד שלילית, פגומה, כי אני, אם אני, אני חייב להיות שלם כדי להיות צודק, או אני יכול לקבל את זה כמחשבה שחומלת עליי, שאני יכול להיות לא צודק אם אני שלם עם עצמי, בסדר? ופה זה דבר שיש פה איזה יסוד של הנחת יסוד, הנחת בסיס שיכולה להיות גם תפקודית יותר. אני עברתי עצמי ברור או שבלבלתי אותך?
כן.
לא, אני נכנסה לגמרי.
ואדם צועק את שחסר לו. חסר לו, צועק.
לא חסר לו, לא צועק.
לא חסר לו, לא צועק, נכון. ומה זה אומר? בוא ננסה
לפעמים. שורה חזקה מאוד, שורה מאוד מאוד חזקה.
לא חסר לו, לא צועק, מה זה אומר? בוא ננסה לפרש את זה.
אנחנו רוצים להקשיב לך, יגאל.
לא, לא, אני אשמח לשמוע גם אתכם, אני לא רוצה להפוך את זה להרצאה. אז מה
אני
אדם...
ש...
בבקשה, מיומית.
אני חושבת שאם אדם באמת לא מקבל וככה מתבוסס בקשיים ובתסכול הזה, אז הוא צועק. אז הוא צועק, אבל ברגע שהוא מקבל ויש לו יכולת להכיל את את הקושי ואת הרגש שלו, אז הוא מכיל והוא משנה, הוא כבר לא צריך לצעוק.
לגמרי.
כי זה להיות בעצם שלם אבל לא מושלם, כמו שאומרים.
לגמרי, לגמרי, וזה פה כבר חלק מהפתרון. לא דואג ולא לועג לסובבים אותו. מקיף עצמו באנשים שאוהבים אותו, בסדר? לא נפגע מכל מילה ולא קונה כל הבטחה, זה ממש מחשבות של תשובה, זה מדהים. לא מונע מחוסר ביטחון או השלכה. בדיוק כמו שאני, ככה זה טוב. שאני שלם, לא חסר בי דבר ומותר לי אותי לאהוב, זה מדהים. בסדר? ופה אנחנו בעצם רואים שזה הכל ייצוגים מנטליים שיש לנו מול עצמנו, ובעצם אנחנו שומרים בראש רק את המילים השליליות, אז אנחנו מאוד מאוד מסכנים ואומללים ונמנעים ולא מתמודדים, ושאנחנו מתחילים לזכור שאני יכול לעקוף את עצמי ואנשים שאני אוהב. עכשיו, בסיפור של הלעג ושל האנשים סביבי, זה גם דבר שאני מתעסק בו הרבה, כי רוב האנשים נורא נורא רגישים ללעג, בסדר? קריאת מחשבות שליות, כל דברים האלה. עכשיו, אני סיגלתי לעצמי עכשיו במשפט שעובד לי, וכל זה המקהלה הרומנית. שאני תמיד מוצא את עצמי שאני עובד, כי נורא חשוב לי מה המקהלה הרומנית אומרת עליי, בסדר? הוא מצליח, הוא... יש לו פודקאסט ששומעים יותר משני אנשים, ובסופו של דבר, חלק מהאנרגיות שלי, ושם זה אגו לגמרי, הם לכיוון לרצות את אותה מקהלה הרומנית, ואני שם אותה בצד, כי בעצם אני די אדיש אם לועגים לי או לא לועגים לי, אני פשוט הולך עם הדרך שלי, מתוך אהבה עצמית שלי, ואז בעצם המקהלה הרומנית נהיית הרבה פחות חשובה בתהליך קבלת ההחלטות שלי. עכשיו, אצל רוב האנשים המקהלה הרומנית היא מאוד מאוד רלוונטית, בהרגשה המאוד מאוד שלילית שלהם, כי הם כאילו נורא נורא חשופים למה שאנשים סביבם אומרים להם, וכאילו הלעג הזה, אנשים מאוד מאוד גאוותנים ואלרגיים לזה שלועגים להם. ולכן אנחנו יכולים להתמודד עם זה, על ידי פחות, הרבה פחות להתייחס ללעג. וגם אם לועגים לנו זה לא סוף העולם, ואם אנחנו בכלל חושבים שלועגים לנו זה רוב הסיכויים שאנחנו נמצאנו את הלעג הזה, זה גם הקריאת מחשבות.
לקחתי משפט אחד שאמרת לפני רגע, להקיף את עצמי באנשים שאוהבים אותי. וגם רביד אומר את זה. והאמת היא שאני עושה את זה טיפה אחרת. במקום לחפש להקיף את עצמי באנשים שאוהבים אותי, אני מחפש לאהוב את האנשים שמקיפים אותי. יותר קל.
גם וגם. דרך אגב, אנשים שהם טוקסים, וזה לימד אותנו מאור כץ מברנס, אנחנו רוצים להתרחק מהם. יש אנשים שהם סרסונים, אם מישהו מכיר את הארי פוטר, והם שואבים מאיתנו אנרגיות, וזה כביכול חברים. אני פעם היה לי מאוד קשה, ואני מתרחק מהם. יש לי מישהו שהוא, הנה, בירכתי לו למולדת, אבל הוא תמיד מאוד מאוד קנאי לי, ותמיד שאני פוגש אותו, יש לי אינטראקציה לא טובה איתו, הוא מאוד מאוד רוצה להיות איתי בקשר, וניתקתי אותו מהחיים שלי, הוא עושה לי ממש רע איש, אז פעם לא היה לי אומץ לעשות את זה, כי תמיד הוא חבר, הוא בקבוצת חברים, אני פוגע אותו, אבל הכלי המאוד בסיסי של יחסים שאנחנו מבחינים ב, אני מתקרב תוך כדי שאני שומר על עצמי, או שומר על סטטוס קוו, או מתרחק. כביכול מתנתק, זה נורא נורא חשוב, ויש אנשים שאני רוצה, אני יכול ומסוגל לא לרצות אותם, ואם אני מנסה לעשות איתם תקשורת יעילה, 5 תכונות תקשורת יעילה, ולנסות להגיע איתם לאיזשהו מצב שאני פחות נפגע, אין בעיה להרחיק אותם מהחיים שלי, ואני באמת רוצה, וזה יכול להיות הורה גם דרך אגב, זה יכול להיות הורה, אבא, אמא, אח, אחות, אני לא חייב להיות בקשר עם אנשים שעושים לי רע, יש הורים ששותים לילדים שלהם את ה... את החיים, או יש ילדים שותים להורים שלהם את החיים. נכון. עכשיו, ילד פגוע, אני לא אתרחק ממנו, אבל אם ילד שלי עומד על הרגליים, והוא כל הזמן פוגע בי, אני יכול לראות אותו פעם בחודשיים, אני לא יכול לדבר איתו כל הזמן בטלפון, בסדר? ואני לוקח דוגמאות קיצון, גם בתוך זוגיות, אם הבן זוג שלי בוגד בי ועושה לי דברים טובים, למרות שיש לנו ילדים, זה לא שאני חייב להישאר איתו, בסדר? אני...
לא חייב, לא אומר שאסור. אני חושב שהבחירה שדיברנו עליה מקודם אומרת תחליט, אתה רוצה לעשות את המאמץ ולנסות לשנות, אתה חושב שזה שווה לך, הכל טוב. אתה חושב שזה לא שווה לך, גם הכל טוב. אתה חושב שהדבר הכי נכון בשבילך זה לשמר את הקיים, כי המחיר של השינוי הוא גדול מדי, והמחיר של הפרידה גם הוא גדול מדי, גם זה טוב, הבחירה.
ולכן אנחנו מלמדים את הכלי של להתקרב תוך כדי שאני שומר על עצמי. סטטוס קוו, להתרחק, כלי של טכניקה פתרון בעיות, רווחים, רווח והפסד של כל אחד מהפרמטרים, ואנחנו בעצם לוקחים החלטה מאוד מושכלת, כי יכול להיות, יש לי ילד אוטיסט, אשתי ואני לא מסתדרים ממש טוב, ואנחנו יודעים שהעצם, והיא כנראה מצאה לה איזה חבר, אני יודע זה כל סיפורים מהחיים, זה לא דברים שאני מוציא, אני יודע שלטובת הילד שלי אני מתעלם כרגע מהדבר הזה, ולא מביא את היחסים האלה לפיצוץ, כי אני יודע שהילד הזה יהיה לו מאוד מאוד קשה להתמודד, ואני מוכן לשלם את המחיר, ואז אני שומע סטטוס קוו, אני לא מתקרב, כי אני לא יכול להתקרב אליה, כי אני ייפגע אם אני אתקרב אליה, כי אני יודע שיש לה חבר כנראה, ואני לא אתרחק ממנה, אתנתק ממנה, כי אני, ואז זה הזמן דווקא פה, כן, להדחיק, להתעלם, לא חייבים,
אולי, כל התהליך הזה שאנחנו עושים, כמו שאמרתם עכשיו, אני חושבת שמה שחשוב גם בתוך התהליך בחירה הזה, זה גם לא להלקוט את עצמי כל הזמן.
נכון.
לתפוס את העניין הזה שזה חלק מהחיים, שזה חלק מהחיים של כולם, לא רק שלי.
עכשיו הוא כותב לך את זה בשיר, לא להתפשר על הקשר, לא להיות תמיד זה שלוקח ללב, ואף פעם לא משחרר. בסדר? אני לא צריך את כל האחריות, ואתם אומרים דברים נורא נכונים. כל אחד והבריחה שלו, בסדר? אני נרקומן של מבוכה. זה משפט נורא חזק. כי אנשים בתוך ההרגלים שלהם מאוד מאוד, ואנחנו רואים לאנשי חרדה חברתית, הם ממש נרקומנים של מבוכה. בסדר? הם ממש מחוברים למבוכה, וליצן ללא מנוחה, זה ממש חרדה חברתית. כי אנשי חרדה חברתית הלא הרבה פעמים צריכים להתלוצץ, כשליטש את התבוסה, חידש את החולשה, קידש את הבושה, והפך את הקומפורט זון לממלכה שלו. זה מדהים, זה מילים מאוד מאוד מדהימות, שאנחנו מכירים את אנשי החרדה שהם לגמרי בתוך הקומפורט זון שלהם של ההימנעות והחוסר התבודדות, ובעצם אותה אמונת יסוד שאני דפוק, או אני לא יכול, אני חלש, ואותם הנחות בסיס שלא משנה מה שאני
עד הרגע עושה. חשבתי שכולם אומרים לעצמם את זה מעת לעת, ועכשיו אתה אומר אנשי החרדה.
אנשי החרדה, אנשי הקומפורט זון. בבקשה גיל, אתה?
גם אני.
נכון.
אני חושב שכל אחד מאיתנו, או לפחות הרבה מאיתנו, מעת לעת אומרים לעצמם משפטים כאלה, ואתה יודע מה? אני אפילו חושב שזה בסדר. אם אנחנו יודעים לענות לעצמנו, או אם עצמנו יודע לענות לנו גם את המשפטים האחרים שבשיר, אז זה בסדר. ואם זה לא כולנו וזה רק אני, גם זה בסדר.
אני ממשיך, יש פה משפטים נפלאים. מה אם לא אגשים את אותו חלום נשגב? עכשיו אני פתח ציטוט המקהלה הרומנית, ואולי כולם מסתלבטים עליי מאחורי הגב, שאני לא מספיק חכם, לא מספיק יפה, לא מספיק מגניב, ולא בלב העניינים, אולי האושר הוא, ולא בלב העניינים, זה מספיק. ובסופו של דבר זה בדיוק אותה מקהלה רומנית, שאנשי החרדה החברתית מעצימים מאוד את האינפוטים שלהם ונמנעים לגמרי.
אתה יודע, איגר, אני מפריע לך רגע, אתה יודע מה זה מזכיר לי? אתמול היה לך יום הולדת, ומה אנחנו מאחלים בדרך כלל לבן אדם שיש לי יום הולדת? אנחנו מאחלים לו, תקשים את כל המשאלות שלך, את כל הרצונות שלך, ואני אומרת, הרצונות שלנו לפעמים הם כל כך רבים, ואנחנו רוצים הכל, אנחנו רוצים אין סוף דברים, אנחנו רוצים זוגיות, אנחנו רוצים משפחה, אנחנו רוצים כסף, אנחנו רוצים ריגושים, אנחנו רוצים קריירה, הצלחות, להיות כל הזמן רצויים, כל הזמן נחשקים, ואנחנו במרדף. אנחנו במרדף להשיג את הדבר הזה, ולהיות כל הזמן שם בתוך זה מספיק טובים. אז
כמו... אני מסכים איתך. אנחנו מרדף, ואחת מהבעיות הכי קשות, שזה הרבה יותר מסובך, כי יש לנו כמה קולות. יש לכל אחד מאיתנו לפחות 3-4 קולות, כי יש את הקול הזה, אבל יש לו גם קול אחר. והרבה פעמים חלק גדול מהבעיות הרגשיות שלנו זה בגלל קונפליקט בין הקולות שלנו, כי יש את ה... אבל כולנו...
ולעמוד בציפיות של כולם בסביבה.
נכון, נכון, לגמרי, לגמרי, לגמרי.
אני אספר לך סיפור קטן, אנקדוטה קטנה, ימית. יגאל שלח לי את השיר הזה לפני יומיים, משהו כזה, ואמר לי, אני רוצה להקליט על השיר הזה פודקאסט. זה היה 9:30 בבוקר. הקשבתי לשיר, ואז שלחתי לו תמונה איפה הייתי באותו, יום עבודה, כן? איפה הייתי באותו הרגע, וכתבתי לו, מדברים עליי מאחורי הגב שאני לא מספיק טוב. בוא, אני אומר על עצמי בפנים שאני לא כזה טוב, אבל כמה שאני טוב, זה מספיק. ושלחתי תמונה, הייתי על שפת הים, אפרופו חרדה חברתית, לבד, אני עצמי והקוס הרומה שלי, בים, אני מפעם לפעם משתדל לעשות זה כמה שיותר, נוסע לשעה בים, וזה משהו שפעם לא הייתי מסוגל לעשות. שירו אותי לבד בים, נכון, זה הרבה מאיתנו, הרבה מטפלים שעברו דרכנו, יש להם חשיפה כזאת של להושיב מטופלים בבית קפה לבד וכאלה, זה הכל בא מניסיון עצמי. כמה שאני טוב, זה מספיק טוב.
ועכשיו בוא נלך על האופטימיות של סיום השיר, כי זה פשוט מדהים. אולי האושר הוא בחירה. אולי האושר הוא בחירה. זה פשוט מדהים, כי אני יכול לבחור להיות, כמו שאנחנו מדברים על זה, בדיוק מה שאנחנו מדברים חצי בפודקאסט הזה, ורק אתה מחליט מה טוב, מה רע, את גודל הצרה, לצאת מעבדות לחירות ולהסיר את הגזרה. כי יש ברירה, יש ברירה. אני מסרב לחזור ללופ הזה, לאותו מבוי סתום. זה לא היעד, זה הדרך, יש לי דלק, יש כיוון. כבר לא חולם להיות המלך, לא חולם להיות כלום, רק להיות עצמי. ובסופו של דבר זה סוף הטיפול. כי בסופו של דבר, אני מחזיר, אני אומר, אולי האושר הוא בחירה, ואושר הוא ממש בחירה. ורק אתה מחליט מה טוב, אני רק מחליט מה טוב בשביל עצמי. זה לא אחרים יכולים להחליט לי. מה רע, את גודל הצרה, לצאת מעבדות לחירות ולהסיר את הגזרה. אני יכול להסיר את הגזרה הזאת, אני עבד של אותה מחשבות שליליות, אותו פחד נוראי שלי מהמקהלה הרומנית, מה הם אומרים עליי. כי יש ברירה, יש ברירה, יש לי את זכות הבחירה. אני לא חייב לחזור ללופ ולמבוי הסתום, בסדר? עכשיו, הסיפור שזה היעד, בסדר? זה לא היעד, זה הדרך, זה דבר נורא נורא חשוב, זה בדיוק מה שסיפרת על הים. כי אנחנו שוכחים שאנחנו רוצים ליהנות מהדרך. ועכשיו שאנחנו כבר מגיעים לגילנו המופלג, וכבר אנחנו הפכנו מזמן תקליט, אין אינסוף זמן. ולכן אנחנו כל הזמן רוצים, עכשיו היעד בדרך כלל...
יש לי עוד 5 שנים להפוך תקליט.
נכון, לי לא, כי אני גנטית לא. אבל...
אני לא אגיב.
לך יש טיפה ליותר. אבל בסופו של דבר, היעד הרבה פעמים הוא חומרי, או איזשהו פנטזיית ערך שיש לנו. בסדר? ואנחנו לעולם לא נגשים את היעד הזה, כי אני לא אהיה כבר, לא יודע מה, מיליארדר כזה בסדר גודל שקונה לביבי מתנות, וגם אני לא אהיה ביבי נראה לי, וגם אני לא אהיה פרויד או בק, ומצד שני, אני רוצה אני רוצה ליהנות מהדרך, כי אתמול למשל ביום הולדת שלי, ישבתי עם אשתי שתחיה, והיה לי ממש כיף, והיינו ביחד, ולא עשינו, ויצאנו, והיינו אחד עם השנייה, וזה היה פשוט מדהים, בסדר? ולא רוצה את המטרה. כבר לא חולם להיות המלך, לא חולם להיות כלום, רק להיות עצמי, בסדר? אני רוצה להיות מי שאני, ולאהוב אותי, וזה מאוד 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 חזק. סוף הטיפול, תקשיבו לשיר, תפלו בעצמכם, לא צריכים אותנו.
סוף הטיפול שכולל גם למטפלים שבינינו, שימו לב, relapse prevention.
נכון.
מסרב לחזור ללופ הזה, אף אחד לא שואל אותך, אתה תחזור ללופ, אבל תדע לצאת ממנו.
לגמרי, לגמרי.
טוב. היה מרתק, ימי תודה, יגאל תודה, תקשיבו לשיר, אני אשים לינק אליו, קחו ממנו את השורות שמדברות אליכם, ואל תחזרו ללופ הזה, ואם זה קורה, תדעו לצאת ממנו. תודה רבה.
עכשיו, שלחו לנו שירים כאלה, שלחו לנו תכנים מהיוטיוב, מהטיק טוק, מהאינסטגרם, מאיפה שבא לכם, דברים שאתם כתבתם, וננסה לעשות עליהם פודקאסטים, ננסה, ושיהיה לכולנו באמת חג שמח, ושנה טובה, ולא להשאיר פירורים בסוכה.
ביי, חבר'ה.
ביי.
ביי.